בסדר? שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של הפרק השישי. הפרק השישי, כזכור, עוסק ביצר הרע. יצר הרע הוא נתון בנפש האדם, והוא יכול לגרום לאדם רגשות אשמה. אני מרגיש אשם בזה שיש לי יצר הרע. והשאלה שמעסיקה אותנו, האם זה לגיטימי להרגיש אשם? או אדרבה, לומר שהיצר הרע הוא נתון טבעי שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, ואין לנו מה להתבייש ממנו. האמת היא שאדם שאין לו יצר הרע, אנחנו לוקחים אותו או לרופא או לפסיכולוג. כן? כלומר, זה מסוכן מאוד. מה זה אדם בלי יצר הרע? זה אדם מדולדל, זה חסר חיות, האיש הזה. צריך מהר מהר לתת לו שתי זריקות של יצר הרע עם אינפוזיה. ואז הוא יחזור אל הבריאות שלו. עכשיו, איך שהרמב״ם, מעניין שחזל דרשו את הפסוק וייצר השם אלוהים את האדם, במילה וייצר יש שם שני יהודים. לעומת הבהמות שכתוב וייצר רק עם יוד אחת, לגבי האדם כתוב וייצר יוד יוד, צדיק רש. אז לכן חזל אמרו שיש באדם שתי יצירות, יצר הטוב ויצר הרע. זה אומר שהאדם מלכתחילה בנוי עם הנטייה אל הרע, וזה בסדר גמור, זה חלק ממבנה הנפש של האדם, והוא אותו האדם בעל שני היצרים, מי שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו להתנבא ולתקן את העולם וכדומה. אז ובכן, מה העניין? אז למדנו בשיעור הקודם שיש בזה יש כדי לדון בשאלה הזאת שלושה מקורות. המקורות האפשריים הם הפילוסופים, הנביאים והחכמים. עכשיו, האופן שבו אנחנו דנים במהות היצר הרע זה על ידי השאלה מי עדיף על מי. האם הישר על הכובש או הכובש על הישר. מה זה הכובש? זה אדם שיש לו נטייה פנימית לעשות רע, אבל הוא מתגבר עליה. לעומת הישר, זה מי שאיננו חי מאבק כזה, הוא רוצה באופן טבעי לעשות את הטוב. אין לו בעיה לא לעשות את הרע. והשאלה היא, מי מעולה, מי? אז מצאנו אצל הפילוסופים שהם אומרים שהישר, או החסיד, איך שנרצה לקרוא לזה, הוא עדיף על הכובש. אף על פי ששניהם צדיקים. וכך מצאנו גם אצל דברי הנביאים, אצל שלמה המלך. אבל אצל חזל מצאנו ההפך, שחזל אומרים שזה יותר טוב להיות כובש מאשר ישר, וזה לכאורה סותר את הדעה של הפילוסופים ושל הנביאים. לימדנו הרמב״ם, לא, אין בזה כל סתירה. כי מה שהנביאים, בסדר, יותר נכון, מה שהפילוסופים קוראים לו רע, איננו זהה למה שהחכמים קוראים לו רע. מה שהפילוסופים קוראים לו רע, זה הרע ששייך למוסר הטבעי. לרצוח, לגזול, לבזות אביהם וכדומה. או להירע למי שהיטיב עמו וכדומה. הדברים האלה הם שייכים לרע הטבעי. ולכן מי שיש לו נטייה אליהם, יש לו קלקול בנפשו, למרות שמגיע לו יישר כוח על זה שהוא יתגבר. אבל מה שהחכמים קוראים לו רע, איננו הדברים האלה, אלא דברים שאלמלא התורה לא היה בהם כל רע. שרק בגלל שהתורה אסרה אותם, אפשר להגיד עליהם שזה רע. זה רע בגלל האיסור, לא רע מצד המהות. מעניין החלוקה הזאת, השאלה היא מקובלת על כולם, אבל זוהי דעתו של רבנו סעדיה גאון, שהשתמש במינוח מצוות השכליות ומצוות השמעיות. בסדר? הרמב״ם אמנם לא אוהב את המינוח, אבל הוא מקבל את החלוקה. איך אנחנו רואים שהוא לא אוהב את המינוח? הוא אמר, הוא הביא אותו בשם מקצת רבותינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים. זה רבנו סעדיה גאון, שמשתמש בלקסיקון של חכמי המדברים, המותקה למין, שחילקו בין מצוות שכליות למצוות שמעיות. אפשר להבין אולי מדוע הרמב״ם לא כל כך אוהב את המינוח הזה, גם בגלל שזה לא ברור שזה השכל שמחייב את המצוות השכליות, אולי יותר המוסר המנהגי. אבל יש עוד משהו. הגבול בין שכלי לשמעי משתנה עם הדורות. כן? למשל, נטילת ידיים. האם זו מצווה שמעית או שכלית? בימי קדם, אין שום ספק שזאת הייתה מצווה שמעית. אנשים לא הבינו למה צריך ליטול ידיים. כי מושגי ההיגיינה עוד לא התפתחו. בימינו, אין אדם שלא מבין שצריך לרחוץ את ידיו על כל פנים, לפני שהוא נוגע במאכלים או בדבר הדין וכדומה. זאת אומרת שדבר שפעם היה שמעי הפך להיות שכלי. אבל מה תגידו? זה שצריך כלי ושלוש פעמים לסירוגין וכו', זה החלק השמעי שבמצווה השכלית. כלומר, לזה עוד לא יגיעו. אולי פעם יגיעו, יבינו גם באופן שכלי מדוע זה צריך להיות על ידי כלי וכדומה. יכול להיות גם בדיוק בכיוון הפוך, דברים שהם היו מובנים מעליהם כשכליים בדור מסוים, הפכו להיות שמעיים בדור אחר. למשל, המתת חסד. אנשים חושבים שזה בסדר לרצוח אדם מתוך רחמים. כן? רציחה מתוך רחמים. מסכן, הוא סובל, אז בוא נהרוג אותו. כן? זה הפך להיות דיון רציני בימינו. אוי לנו לאותה בושה, אותה כלימה, שהגיעו אנשים לחפש הצדקות לרציחה. אז זאת אומרת שדברים דברים עוברים תחום מהשכלי אל השימי ומהשימי אל השכלי. אז כך שזה לא כל כך מובן מאליו. כן. לפי הרמב״ם, מה הערך של המצוות השימיות? פה הוא לא אומר מה. הדיון על זה, זה בספר מורה הנבוכים. בספר מורה הנבוכים, הרמב״ם מחלק את המצוות ל-14 חלקים. והוא דן בכל סוג וסוג של מצווה מה טעמה. בין היתר הוא דן במצוות השמעיות. והוא טוען, טענה גורפת, שכל המצוות השמעיות הם מלחמה במנהגים אליליים של ימי קדם. למשל, איסור כלאיים, אסור לעשות כלאי זרעים, נכון? לא לזרוע חיטה, שעורה, גפן ביחד. אומר הרמב״ם, כי אצל עובדי עבודה זרה, היה מנהג לעשות את זה באופן שהקשור לפוריות ולאדמה, ולכן התורה, כדי למנוע את הדבר הזה, אסרה לעשות את זה. בסדר? כלומר, לפי הרמב״ם, המצוות השמעיות הן תגובה לתרבות הקדומה. בסדר? עכשיו אפשר להתווכח עם הרמב״ם, אבל זה מה שהוא אומר. אם מעניין אותך, בכלל כל הספרות של טעמי המצוות, יש הרבה דברים שכתב הרב קוק על זה. בין היתר במאמר תללי אורות, שמודפס בספר מאמרי הראייה. שם יש דיון על זה, על טעמי המצוות בכלל. בסדר? אבל כאן הרמב״ם אומר, דבר שבאמת צריך לבדוק אותו, אבל ודאי שזאת השיטה שלו, שיש דברים שהמוסר הטבעי מתנגד להם, ויש דברים שהמוסר הטבעי לא מתנגד להם. כל זה, האמת היא, ניתן להיאמר במישור של המודע. במודע, אנחנו אומרים, לרצוח זה רע. זה דבר שלא יעלה על הדעת של אדם מן היישוב. מה שאין כן לאכול בשר בחלב, אלמלא שהתורה אסרה, אז היינו אוכלים בשר בחלב. זה לא כל כך פשוט, כי יש גם תחום אחר, התת מודע. והתת מודע, שאגב, לא ידעו עליו לפני, בזנו של הרמב״ם. כן? כלומר, זה חידוש מודרני, המושג של התת מודע. התת מודע דווקא הולך בכיוון הפוך. תסביך אדיפוס, אומר שכל אדם רוצה לרצוח את אביו, כדי לשכב עם אמו. כן? אבל זה לא במודע. כן? זה התת מודע, אומר. ואז נצטרך ללמוד קצת על היצר הרע יותר לעומק. אבל בשלב הזה אנחנו לומדים צורה פשוטה. כן. כן, לדוד המלך הייתה נטייה טבעית לרציחה. נכון, לכן הוא היה אדמוני. עם יפה עיניים, שמידת סנהדרין הוא הורג. לא הורג סתם ככה, אלא הוא מחכה שהסנהדרין יגידו לו, פה תהרוג. בסדר? אבל כשהסנהדרין אומרים לו, פה תהרוג, שעשף ידיים, סוף סוף אפשר. נכון. לעומת זה יש אחרים שיגידו הסנהדרין אמר להרוג, טוב, מה לעשות, צריך להרוג. זה עניין של גישה. אנחנו נלמד על זה בפרק שביעי, יש דיון על זה. אז מה הייתה השאלה לגבי זה? זה בדיוק כמו שזה אומר. נכון. הלאה. אבל לא הבנתי למה זה שאלה. למה זה קשה להגיד את זה? אתה יכול להגיד את זה, הנה. לא מבין את הקושי בכלל. טוב, הלאה. ומפני זה אמרו, אני כאן קורא בפרק שישי של השמונה פרקים, באמצע הפרק. ומפני זה אמרו, שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותם, ולא יהיה לו מונע מהם רק התורה. הרי הוא הביא מאמר של רבן שמעון גמליאל, לעולם אל יאמר אדם אי אפשי לאכול חזיר, אלא אפשי. נכון? ובחן חוכמתם עליהם השלום. ובמה שהמשילו, שהם לא אמרו, אל יאמר אדם אי אפשי להרוג הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה יעשה אבי שבשמיים גזר עליי. כן? משפט כזה לא תמצא בחז"ל. אלא הביאו דברים שמעים כולם, בשר בחלב ולבישת שעטנז ועריות. ואלו המצוות וכיוצא בהן, הן אשר קראן השם יתברך, חוקות. ואמרו רבותינו זכרונה לברכה, חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להרהר בהם, ועובדי כוכבים או גויים משיבים עליהם, והשטן מקטרק בהם כגון פרה אדומה, ושעיר המשתלח וכו'. ואשר קראו אותם האחרונים, שכליות יקראו מצוות לפי מה שבערו החכמים. כלומר, בתנ"ך, ההבחנה בין שכליות לשימיות זה נקרא מצוות וחוקים. מצוות זה השכליות, חוקים זה השימיות. כמובן. כלומר, אם יש לאדם תאווה למאכל אסור או לביאה על הערווה, מה שקרה יצר המין, כל זה מובן מאליו, זה נורמלי. זה בסדר. וזה יהיה טעות מצד האדם לחשוב שהוא אשם בזה, שהוא יש משהו לא בסדר אצלו. הוא בסדר גמור. או. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה נאמר באופן גורף? למשל, לגבי יצרה דעריות, אדם שיש לו תאווה לזכור או לבהמה, האם גם זה ייחשב בכלל התשוקות הלגיטימיות הטבעיות? או לא? יכול להיות שהרמב״ם יעשה חילוק. או מי שיש לו לא תאווה אלא עריות האסורות, אבל ריבוי תאווה מינית. כן, מה שנקרא ריבוי התאווה, שזה מידה רעה לפי מה שלמדנו בפרק רביעי, אז גם זה, ודאי הרמב״ם יאמר, שזה קלקול בנפש. אבל מדובר על התאווה הטבעית. כן? מה שיש באדם, נטייה טבעית, אלא הרעיות, הדבר הזה הוא מובן מאליו. כן? זה הבחנה, אמנם זה לא כתוב פה במפורש, אבל זה די מתבקש בדברי הרמב״ם. יש על זה דיון באחד הנספחים למהדורה הזאת של שמונה פרקים, שהיא מהדורה טובה, שאני אגב ממליץ עליה. בסדר? עכשיו, אז עכשיו זה מובן מה שהוא אומר? כן.
זה בסדר שיש
תאווה, זה למדנו, למה זה גם טוב שיש תאווה? יש את השאלה, מה היה עושה אדם בלי תאווה? העולם הזה היה חרב. מה? כן, אנשים לא היו אוכלים חזיר, ואז העולם היה מדלדל. כי בתאוות אכילת החזיר, יש חיזוק למלחמת ההישרדות של האדם. כן? בני אדם, במקדם, לפני שנאסר החזיר, היו אוכלים חזיר בכיף. כן? ועד היום הזה יש מיליארדי אנשים שממשיכים בזה. זה חלק מהאחיזה של האדם בעולם הזה. אפשר לומר שהיצר הרע, במובן הקלאסי של המילה, זה אהבת העולם הזה. שהאדם, יש לו שמחת החיים, התשוקה של החיים. זה יצר הרע. זה טוב. נכון? אז למה זה נקרא הרע? שמתם לב שבביטוי יצר הרע נמצאת המילה רע. נכון? איך זה יכול להיות? מה שרע זה כאשר זה מה ששולט. כאשר הקריטריון של ההתנהגות של האדם יהיה סיפוק הדרישות של היצר הרע, ולא ללא שיתוף של הדרישות של היצר הטוב. בסדר? זה כמו שאדם יש לו עגלה עם סוסים. והוא בתוך העגלה. זה בסדר או לא? תלוי. אם הסוסים הם אלה שיקבעו לאן ילך, זה בעיה. אם הוא שולט בסוסים, זה טוב שיש סוסים. הטיפה שראה שיש עגלה אחת שבה הסוסים השתוללו וגרמו לאסון, חושב שיותר טוב להרוג את הסוסים. איזה שטות. חבל. הסוסים זה מלא כוח. רק מה? צריך לשלוט בהם. בסדר? בסדר. זה ההבחנה שיש בין הנצרות ליהדות בזה. שהנצרות סבורה שהיצר הרע זה סוג של אסון. ולכן יותר להיוולד על פי הנצרות זה סוג של אסון, זה נורא להיוולד. אוי ואבוי, כן? איך אומרים? כשנולדתי בכיתי, עכשיו אני יודע למה, כן? אבל ביהדות נאמר ובחרת בחיים. זאת אומרת שאנחנו מעוניינים אדרבה בגילוי שם שמיים דרך החיים. יש רגעים שמחים בחיים. הייתם פעם בחופה? יש רק איזה חופה, נכון? חופה. ויש איזה זמן בחופה שבו כולם, כל מי שנוכח שם, כולם שמחים. יש איזו שמחה שמתפרצת לאיזה זמן קצר, אבל ייחודית מאוד, שאין כמותה בכל שאר החיים. והשאלה היא מאיפה באה השמחה הזאת. השמחה הזאת באה מדבר אחד, ככה היה אומר הרב יהודה אשכנזי, כי זה הרגע היחיד שבו מתברר למעלה מכל ספק, שהיצר הטוב והיצר הרע רוצים אותו דבר. וזאת ההוכחה שאנחנו לא בגיהינם. אז צריך מדי פעם לספק את ההוכחה שאנחנו לא בגיהינם בעולם הזה. כן? אז לכן יש שמחה כזאת בחופה, כאשר יש השלמה של היצר הטוב עם היצר הרע. כן, מובן? עכשיו, זה יפה מה שאומר הרמב״ם. אבל אז, לי יש קושיה. לא קושיה על הרמב״ם, אבל יש לי קושיה סתם. אם זה נכון שאין מחלוקת בין החכמים לבין הפילוסופים. כי הפילוסופים דיברו על דבר אחד, והחכמים דיברו על דבר אחר. אבל למה הנביאים לא דיברו על מה שדיברו החכמים? מדוע אצל הנביאים מצאנו רק הסברות בכיוון של הפילוסופים, שהישר עדיף על הכובש, ולא מצאנו אצל הנביאים גם שבח לכובש על פני הישר כשמדובר במצוות השמעיות. מה, המצוות השמעיות לא מעניינות את הנביאים? מבינת השאלה שלי? טוב, אני רוצה לתת תשובות. תשובה ראשונה. הנביאים, הם טיפלו במה שדחוף. הדורות שבהם פעלו הנביאים, היו דורות מקולקלים מאוד, במוסר טבעי. ולכן הדחוף ביותר היה לטפל בבעיות המוסר הטבעי, לפני שאתה מדבר על מוסר, על עניינים שמעיים. הרי זה מה שאומר הנביא כל הזמן. הנביאים כל הזמן אומרים, למה לי רוב זבחיכם? מה אני צריך את הקורבנות שלכם? אתם לא ישרים ביניכם. אז קודם כל, תטפלו בזה. לכן הנושא המוסרי הטבעי היה בראש מעייניהם של הנביאים בגלל המציאות.
גם בתקופת שלמה.
שלמה יודע מי העם שעליו הוא שולט, מה עלול להתפרץ משם. הרי היה שאף על פי שכל ימי שלמה הכל היה בסדר, בימי שלמה אני חושב שהיה הרבה כסף, הרבה זהב. הדבר הראשון שעשה העם ברגע ששלמה מת, הם סקלו את שר האוצר. זה דבר שלא יאומן. שר האוצר בימי שלמה זה צריך להיות האיש שכולם ינשקו לו את הרגליים. ודווקא אותו הורגים. יש איזה משהו בעייתי שם. טוב, יש גם סיבות, זה לא סתם. יכול להיות שהאושר ושבים משלמו לא דאג למעמד הביניים. אז לכן הם החליטו שמי שהביא את הכלכלה הזאת לעולם, זה ראוי לסקילה. כן? זה מה שהעם דרש. השאלה האם זה היה צודק, אנחנו לא יכולים להיכנס, בתקופה זו, שהיא תקופת בחירות, אנחנו לא יכולים להיכנס לעומקים האלה. עכשיו, יש דבר נוסף, זו התשובה הראשונה. תשובה שנייה, האם באמת אנחנו יכולים לקבל את דברי הרמב״ם כמות שהם? זאת אומרת, האדם, אם ניקח כפשוטו דברי הרמב״ם, האדם צריך כל יום לבשל חזיר, להריח, להתאבות ולומר לא. זה הגיוני שהאדם כל חייו במאבק? ברור שיש איזשהו שלב שבו המאבק הזה פוסק. כלומר, מרוב שאדם מרחיק את עצמו מן הרע, אז גם אותה תשוקה טבעית שהייתה לו אל הרע, כבר לא קיימת בו.
באופן טבעי.
בגלל, כלומר, המאבק יוצר טבע חדש. והטבע החדש מרחיק את האדם מן העבירה, מטבע הדברים. לכן זה ברור שמה שהרמב״ם כאן מדבר עליו כאן, אני חושב שזה די מתבקש. מדובר על נקודת הפתיחה. כן? בנקודת המוצא של העבודה של האדם, שיש לו תאוות. הוא בסדר, אומר רמב״ם, זה שיש לך תאוות זה מצוין, אנחנו אוהבים אותך, אתה בסדר. אתה אפילו בעל שכר יותר גדול, כמו רבא. כל הגדול מחברו יצור גדול. אבל בסופו של דבר, יש איזה שלב שבו יש התרחקות. כן, זה מה שהבעל שם טוב היה מכנה, שלושת השלבים של המלחמה של היצר, הכנעה, הבדלה והמתקה. מה זה הכנעה, הבדלה והמתקה? זה קל לזכור, ראשי תיבות, נכון? הכנעה, הבדלה, המתקה. זה קל לזכור. הכנעה זה הכוונה שבא יצר הרע ואומר לאדם, עשה עבירה. והוא מכניע אותו, לא עושה את העבירה. אבל מה? זה עלה לו בדם. אחר כך הבדלה, מרוב שהוא רגיל כבר לא לעשות את העבירה, אז היצר הרע חולף על פניו, לך, זה לא מעניין אותי. יפה? יפה, אבל יש כאן דלדול של כוחות הנפש. כן? הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה. עבד לי חבר. כן? פעם היית מלא כוחות חיים, אמנם היית עובר עבירות, אבל היית מלא כוחות חיים, עכשיו מה אתה? חיוור כזה. כן? לך תאכל משהו. כן? בוא נצא לטיול. מה? אתה כל הזמן על הגמרה הזאת. מה? כן? זה ההבדלה. אבל זה שלב שאדם צריך לעבור אותו. שלב שלישי, המתקה. מה זה המתקה? אומר הבעל שם טוב, יש שלב שבו האדם כל כך ניצח במלחמתו ברע, שהוא משתמש באותם כוחות חיים שהיו לו מקודם, שבהם הוא השתמש כדי לעשות עבירה, עכשיו הוא משתמש בהם לטובה. אז הוא צריך להחיות את הכוחות האלה. זה תחיית המתים. להחיות אותם ולהשתמש בהם לטובה. המתקה. הכנעה, הבדלה, המתקה. אז ייתכן מאוד שהנביאים מדברים על השלב העליון, כי הם נביאים. ובתור נביאים הם מדריכים את האדם אל התפיסה האידיאלית. ולכן הם אינם מדברים על המאבקים שהחכמים, חז"ל, מדברים עליהם. חז"ל מדברים בעולם פוסט-נבואי, שבו הממשות של הרע, של היצר הרע, יותר גדולה. זה בדיוק קצת הפוך מהפירוש הקודם, אבל אלה הם משלימים זה את זה, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. בואו, כן?
באותה תקופה של חז"ל, חז"ל גם דאגו לבנות גדרות.
כן, אז חז"ל בנו גדרות, אבל אין יצר הרע לאדם יותר? יש. בואו.
מה אומר המלאכים? אומר לו, מה יגיד ישב ילנו? מה? להפך, מה? יש לנו
יצר הרע,
יש לנו
זה,
אנחנו צריכים את התורה, אתם
אין לכם. נכון. זאת אומרת
ש... כדי
שאדם יהיה לו
את
האיסור,
צריך שיהיה לו את
התאבות, לא הבנתי, לאיזה כיוון הולכים דבריך? קושיה, תירוץ, חיזוק, לא יודע.
לא, אני רוצה
לחזק
את זה באמת
שהתאוות
פה הן הכרחיות לאדם.
התאוות הכרחיות לאדם, בוודאי. זה חלק מהיותו אדם. זה האנושיות שלו, כן. כן, אמרו חכמים במסכת תמיד, מה יעשה אדם ויחיה? מה אנו חכמים? ימות. איך אתה יודע תשובה, כן? מה יעשה אדם ויחיה? ימות. זאת אומרת, צריך להמית את התאוות. אז שואלת הגמרא, ומה יעשה אדם וימות? ואז יונה, יחיה. כלומר, אדם רוצה להמית, צריך קודם כל שיהיה לו מה להמית. קודם כל יצר הרע, אחרי זה נדבר. כן. הנה יתבהר לך מכל מה שאמרנו, איזו מן העבירות יהיה מי שלא ישתוקק עליהם יותר חשוב, מן המשתוקק עליהם וחובש יצרו מהם, ואיזו מהם יהיה העניין בהפך. וזה חידוש נפלא, בעמית שני המאמרים. כלומר, גם מאמרי חז"ל וגם מאמרי הפילוסופים. ולשונם, מורה על אמיתת מה שביארנו, כלומר אם תדייק במילים תראה שזה נכון מה שפירשנו, שיש פה הבחנה בין עולמם של הנביאים, של החכמים, לבין עולמם של הפילוסופים. הרב קוק מאיר בכמה מקומות, גם באורות, גם באורות הקודש, שסגולתה של ארץ ישראל היא להקל על השגת מעמד הישר לעומת מעמד הכובש. כלומר, הגלות מכריחה אותנו להיות כל הזמן במגננה מול יצר הרע. יש יותר בעיה עם כוחות החיים הטבעיים, בעוד שבארץ ישראל כוחות החיים הטבעיים אינם מהווים סכנה כל כך לאדם, ולכן המאבקים פחות מרים. יש העדפה של הישר על הכובש בארץ ישראל. מובן? זה הרב קוק מעריך בזה הרבה בספרים שלו. כן? וזה מסביר, כן? אני אומר ככה, אנחנו מדברים על זה שיש או ישר או כובש, נכון? עכשיו, הישר זה מי שאין לו מאבקים. כובש, יש לו מאבקים. עכשיו, אם אני במצב של כובש, אני צריך הרבה גדרות, הרבה שמירה. אם אני במצב של ישר, אפשר לסמוך עליי. נכון? עכשיו, מה שהרב קוק מוסיף זה שבזמן הגלות, עם ישראל נמצא במצב של כובש. ולכן, כלומר, יש הרבה מאוד יצר הרע, הרבה קטנות, ולכן יש צורך בהרבה הדרכות של מלחמה נגד היצרים. זה בזמן הגלות. אתה מבין אותי? אמרתי בגלות. בגלות. בארץ ישראל, לעומת זה, אומר הרב קוק, זאת ארץ שבה יש קדושת הטבע, קדושה טבעית, שמתפרצת, והיא תובעת את חלקה. כיוון שהיא תובעת את חלקה, אז בעצם יותר קל בארץ ישראל להשיג את מדרגת הישר, ולא צריך כל כך מאבקים. זאת היא הסיבה הנסתרת לתביעה החילונית לחיי נורמליות בארץ ישראל. כן? הוא אומר על זה הרמב״ם, למרות שהוא לא הביא את הרב קוק, אבל הוא השאיר לי את המקום להביא אותו, וכבר נשלמה כוונת זה הפרק. כן? כלומר, הפרק שדן במהות היצר הרע, פרק קצר אך יסודי, בזה השלמנו אותו ונוכל לעבור בכיף אל הפרק השביעי. שלום.